זהו. אז השיעור הזה הוא שיעור שאנחנו בחרנו להתחיל בו, מכיוון שאין כמעט אדם שיושב פה, ואין אנשים שישבו פה במהלך היום, שלא רואה את זה ולא מתמודד עם זה כמעט כל יום, כמעט כל שבת, ובעיקר בשבתות, בקהילה. אין כמעט מישהו שמשרת היום באירופה, שכל מי שמגיע לבית הכנסת בשבת מגיע ברגל ולא מחלל שבת בבית, ובעצם אפשר להגיד שלא רק שבת, אלא כמעט כל הקיום של הקהילה בעצם בנויה לפעמים על היכולת שלנו לשתוק, ולא להוכיח ולא לקיים... כן, ברוך השם, הייתי גם השנה בקהילה בראש השנה ויום הכיפורים, וכמות הטלפונים שצלצלו,
ביום הכיפורים.
שצלצלו ביום הכיפורים, היה בערך 5-6-7. אז...
לא בארץ?
לא בארץ, לא בארץ. אני מעריץ שבארץ יש שמים מרקת, אבל שם לא שמים מרקת. בעצם אנחנו...
כשעושים לייק, שבת, אחד מהיחידים שלי עזב את הבית כנסת, לא בארץ. לא בארץ.
למה?
עשיתי שבת,
ככה עשיתי. אז הנה דוגמה טובה, שאתה הוכחת לי, שאומרת לו שבת, קיימת את הפסוק בראשית דף המקורות, ויקרא לא תשנא אחיך בלבביך, אחר תוכח את המתחה ולא תישא עליו חטא. ובעצם מה שקרה זה מה שהגמרא אומרת ביבמות, כשם שיש מצווה על אדם לומר דבר שנשמע, כך שיש מצווה על האדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. אז בעצם הוא לא שמע, ובעצם הוא ליתר דיוק שמע ולא הגיע. אז אפשר להגיד שכבר אנחנו יודעים את כל המקורות לגבי הוכחה ותוכחה היום, לגבי אי היכולת שלנו להוכיח, ומי בדור הזה כבר יוכל להוכיח, אבל השאלה היא אצטיין פנימה. כלומר, עזוב שנייה את הדרך שאנחנו נוהגים, עד מתי אנחנו יכולים לחיות עם מצב שבה אנחנו רואים אנשים, שנדון אותם לזכות ונגיד שהם שוגגים, ולא מזידים, כלומר, הם לא יודעים שכתוב בתורה שאסור למצוא במכונית בשבת, הם לא יודעים שזה איסור דאורייתא, אלא חושבים שככה הרב נוהג, ככה אנשים מסוימים נוהגים, אבל בעצם זה לא דבר כללי שמחויב. עד מתי אנחנו כרבנים, כמנהיגים, שאמורים להתוות דרך לקהילה, עד מתי אנחנו יכולים לחיות עם המצב הזה? ובעצם זה לא מצב חדש שקיים היום ב-2015, זה מצב ישן שתמיד היה בעולם היהודי, מדורי דורות עד הגמרא שנמצאת פה, והוא המקור העיקרי לסוגיה הזאת. יש גם סוגיה בשבת קוף ממחת, עם כל מיני מחלוקות ראשונים לגבי הגרסה, אבל הגרסה העיקרית זה הגמרא בביצה, דף למד עמוד א'. בואו תשמעו את האיסור הגדול שהגמרא מתחילה איתה. אמר לי רבה, רב חנין רבי, נאי, אין מטפחים ואין מסווקים ואין מרקדים. מה האיסור פה? השמעת קול בשבת. אסור להשמיע קול בשבת, שמתחלק בעצם לשני איסורים. אסור להשמיע קול מוזיקה בשבת, וזה האיסור שהגמרא מדברת עליו. יש איסור אחר שהגמרא כאן לא מתייחסת אליו, וזה השמעת קול איסור בשבת. לדוגמה, להפעיל מכונת כביסה על טיימר בשבת. אז זה משהו אחר. האיסור שמדובר פה זה השמעת קול מוזיקה, קול מוזיקלי בשבת. החשש היה... חכמים גזרו לא לעשות את זה, שמה יתקן קלישי. אז הגמרא אומרת, והעידנה דכחזינה דעבידן אחי, ועכשיו שאנחנו רואים שכולם עושים את זה ממילא, ולא אומרים את ההוא ולא מידה, ואף אחד לא מוכיח אותם, אף אחד לא אומר להם, כמו שדברתי אמר, שבת. כולם עושים את זה. אמר לי, ולטעמך, חכם גדול, הדה אמר רבה, לא ליטבין ישפו מדלך, יאי, דילמה מנגדה לחפץ ועתי להטוי. מדובר פה על איסור טלטול 400 ברשות הרבים. חכמים אמרו לא לשבת ליד הבאר בשבת, שמה אתה תהיה צמא ותשים בתוך הבאר איזשהו כוס, ותוסיף את הכוסית ואתה תתחיל לשתות, וכמו שאנחנו שותים, אנחנו שותים ואורחים, אז מה יקרה? מסביב לבור היה רשות היחיד, אתה תוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל כאן הגמרא יותר עוסקת בהעברת דל דמות ברשות הרבים, שהוא טלטול דאורייתא. והנה נשי, אבל הנשים שלנו, תשקלינן חצוויו ואזלנן ביד ויפום את דמובוה, ולא אומרים לא ולא מידי. הרבה נשים שלנו יושבות ליד הבארות בשבת, ואף אחד לא אומר להם כלום. עכשיו, עד הרגע הזה אנחנו דיברנו על שני איסורים שהם לא איסורי דאורייתא. אחת היה גזלת כלי שיר, שלום שלום עלינו ברוך הבא, והשני היה גזלת לא לשבת ליד באר בשבת, שמא תלטלטל 400 ברשות הרבים. אז בעצם מדובר פה רק על איסורי דרבנן, והגמרא אומרת ושואלת למה אתה לא מוכיח אותם. הגמרא עונה, אלא הנח להם לישראל, מותר שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. החנמי הנח להם לישראל, מותר שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אז הגמרא מניחה פה שמה? א', שאסור מה שהם עשו, ב', הנח להם לישראל, עדיף שיהיו שוגגים, נדון אותם לקו זכות שהם לא יודעים שאסור בשבת לעשות את שני הדברים שהגמרא מזכירה, ולכן בוא נשאיר אותם במצב הזה ולא נהפוך אותם למזידים. אבל כפי שאמרתי עד עכשיו, הגמרא מביאה שתי דוגמאות, כאשר שתי הדוגמאות היו איסורי דרבנן. והגמרא מיד אומרת, והנה מילי בדרבנן, אבל בדאורייתא לא. אולי כל המושג הזה של עדיף שיהיו שוגגים מוגבל אך ורק למה? לדיני רבנן, אבל לא לדיני דאורייתא, כי שתי הדוגמאות שהובאו בגמרא בביצה היו דינים דרבנן. הגמרא מיד אומרת, ולא לא. אל תחשוב על זה אפילו, ממש לא. אלא הגמרא אומרת, לא שנה בדאורייתא ולא שנה מדרבנן, לא אמרינן להו ולא מידה. בשתי הדוגמאות, לא משנה אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, הכלל הזה עדיף שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים קיים. למה? תהת תוספת יום הכיפורים דאורייתא הוא, תוספת יום הכיפורים הוא איסור דאורייתא, ובכל זאת, ואכלי ושתו עד לחשיכה, ולא אמרינן להו ולא מידי. אז המקרה שהיה כך היה, אנחנו יודעים שיום הכיפורים מתחיל מתי? השקיעת החמה זה ספק יום, ספק לילה, אז צריך להפסיק לאכול. אבל יש דין דאורייתא, נלמד מפסוקים, דין דאורייתא, כתוב בפסוק, מתשע לחודש בערב, מתערב עד ערב תשפטו שבתכם. הגמרא שואלת במסכת ראש השנה דף ט, איך יכול להיות שזה בתשיעי ולא בעשירי? והגמרא אומרת שני דברים. א', דבר נוח, וב', דבר פחות נוח. א', הגמרא אומרת דבר נוח. מה הדבר הנוח? כל האוכל ושותה. אז זה יפה, זה אחד הכאילו הטובים ביותר. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, הרי לי כפרת משכבות, תמיד שהיה כאילו בגמרא, היה שואל אותנו עד כמה הכאילו הוא אמיתי. אז איך הוא קרא לזה? כף הדמיון, עד כמה הכאילו הוא רציני. אז זה דבר נוח, אבל הגמרא אז אומרת פירוש אחר שהוא פחות נוח. היא אומרת שיש דין דאורייתא של תוספת יום הכיפורים בתחילתה ובסופה. אז צריך להתחיל את יום הכיפורים לא בעשירי בתשרי, אלא בתשעה בתשרי. אז צריך להוסיף מהחול על הקודש, או מהקודש על החול, ולכן בעצם אף פעם יום הכיפורים לא יהיה 24 שעות, אלא תמיד יהיה לכיוון ה-25 שעות. אז מוסיפים קצת לפני, אז אם השקיעה נגיד ב-6, יום הכיפורים יתחיל כל אחד לפי מנהגו, נגיד 5:40, 20 דקות לפני, ואם צאת הכוכבים הוא ב-7, מתי יום הכיפורים ייגמר? 7:20, 7:30, לא יודע מה. טוב. אז הגמרא שם אומרת שתוספת יום הכיפורים נלמד מפסוקים. הגמרא כאן בביצה מניחה שהלימוד הזה זה לא אסמכתא, זה לא ילופתא, אלא זה ממש ילופתא לכל דבר, ולכן זה דין דאורייתא של תוספת יום הכיפורים. הרמב״ם דרך אגב, שלא חושב שיש דין תוספת שבת, ולא חושב שיש דין תוספת ביום טוב, פוסק אך ורק את הגמרא הזאת, ואומר שזה דין דאורייתא לכל דבר, שיש דין של תוספת יום הכיפורים, על זה שצריך להתחיל לצום לפני שמתחיל היום. אז הגמרא כאן אומרת שאנשים לא יודעים את הכלל הזה, והם אוכלים ושותים עד חשיכה, ואף אחד לא אומר להם כלום. לכן עדיף שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, זה גם כאשר מדובר על דין דאורייתא, גם כאשר ברור שמה שהם עושים זה אסור, עדיף שיהיו שוגגים ולא מזידים. ככה הגמרא כאן אומרת. עכשיו הראשונים בדיוק עוסקים בשאלה של רב ברטי. מה היה הדוגמה של הגמרא? תוספת יום הכיפורים. לא נאמר בתורה שבכתב שצריך להוסיף מאכול על הקודש, אלא זה נלמד מפסוקים. נכון. הגמרא כאן אומרת שזה דין דאורייתא, אבל זה נלמד מפסוקים. אז כולם מסכימים שזה דין דאורייתא. אלא מה? השאלה היא, עד כמה אפשר להשליך הלאה? וזה בדיוק המחלוקת הראשונים כאן בגמרא, במקור הבא. הרמב״ם בא ואומר, עזוב רב ברטי, אתה לא צודק, אתה טועה, לא משנה אם לומדים דין בפסוקים, או שזה כתוב במפורש בפסוקים, הרמב״ם פוסק את הגמרא, נשים שאוכלות ושוטות עד שחשיכה. ואין עיניים ידעות שמצווה להוסיף מחול על הקודש, אין נמחים בידם שלא יבואו לעשות בזדון, שהרי אי אפשר שיהיה שוטר בבית כל אחד ואחד להזיר משאב, והנך להם היא שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, וכן כל הדומה לזה. אז הגמרא, אז הרמב״ם אומר, שמע, אני לא עושה פה חילוקים, אני פוסק את הגמרא בפשטות, הגמרא אומרת דין דאורייתא, אפשר להשליך את הכלל הזה גם פה.
הוא כתב שזה דאורייתא, כאילו...
כן, הרמב״ם לפני כן כתב שזה דין דאורייתא, והגמרא... גם מניחה את זה במסכת ביצה, תסתכל. לא שנת דאורייתא, שנת הרבנן, והדוגמה היא תוספת יום הכיפור.
אבל מה שעוד דבר מעניין ברמב"ם, זה שהרמב"ם מבין שזה נשים שאוכלות ושוטות חשיכה. הגמרא דיברה על נשים ששוטות על
הבאר.
לגבי אוכלות ושוטות חשיכה, הגמרא לא אמרה שזה דווקא נשים. הרמב"ם מבין שאנחנו ממשיכים לדבר על נשים גם שם בגמרא. יכול להיות שלפי הרמב"ם העניין הזה זמד... הרי הרמב״ם הוא לא, הוא אהב להבדיל בין נשים לגברים, הרבה. אז יכול להיות שגם פה,
אני חושב שהרמה שם ידיד, מפני שהן מפחדות, הנשים מפחדות שהן תתלפנה יום הכיפורים, ולא תוכלנה בצום יום הכיפורים, ולכן, זה בעצם מחזק מה שאתה
אומר. יפה, יפה.
מפני שאצל הנשים, הן לא היו שוטות כדי להקל על עצמן, הן היו שוטות כדי שהיא תוכל לעצום ביום הכיפורים יהיה תוצאה.
אז בעצם אפשר להגיד שאני לא בטוח שזה נשים גריידן, אין אנשים שא' לא יודעים את הדין, ב' שעושים את זה מסיבה טובה, לא להתעלף ביום הכיפורים, אבל מה שמשותף הוא שהם לא יודעים את הדין, כמובן לא עושים את זה בזדון, אלא עושים את זה בהשגגה, ודווקא עושים את זה כי הן דתיות מדי, הן רוצות לצום ביום הכיפורים, רק הן מפחדות להתעלף. והשולחן ערוך שפוסק את הדין הזה, באמת פוסק את זה לפי הרמב״ם, ולא מחלק. מי שבא ומחלק זה הראש. כידוע לכולם, הראש היה בשתי עולמות, גם בעולם האשכנזי, הוא התחיל את דרכו כידוע באשכנז, בגרמניה, היה צריך לברוח כאשר המהר"ם מרוטנברג נלקח לשבי, והגיע...
לברצלונה.
הגיע לברצלונה. מי קיבל את פניו? תסלחו לי, אני חייב כל פעם להגיד את זה. הרשב"א. אחרי שלושה חודשים, הרשב"א למד איתו בחברותא, היה לו תענוג, הנה אני בברצלונה, יש לי את הראש לידי, אבל הראש הרגיש אחרי שלושה חודשים שאוכל אוכל בחינם, אז הוא אמר, אולי תסדר לי משרה רבנית. כאן אני מאוד אוהב את הרשב"א, כי הוא משבץ אנשים בתפוצות, ולפעמים אני מחריף, אם אני ממשיך את דרכו של הרשב"א, הוא שיבץ את הראש, בטולדו וספרד. מי שמכיר את הראש יודע שלפעמים, כאשר הוא הגיע וראה קהילה ספרדית, רק תנסו לדמיין מה קורה שהאשכנזי דובר יידיש, מגיע לטולדו, אולי דובר לדינו. תנסו לדמיין את הבדלי, פערי התרבויות, סליחה, כאשר הוא הגיע. מי שמכיר את הראש יודע שיש את שתי העולמות יחד. הראש לומד את הגמרא הזאת, הוא בעצם אומר, מהי הדוגמה של הגמרא? כמו שאמר ברטי, מה הדוגמה של דאורייתא בגמרא? תוספת יום הכיפורים. איך אנחנו לומדים את תוספת יום הכיפורים? מערב עד ערב תשפטו שבתכם, כלומר זה לא נאמר במפורש. לכן הראש אומר בשם בעל העיתו, ודווקא במי דדעת המדרשה, כגון תוספת עינוי ליום הכיפורים. אבל במידה דכתיבה בדאורייתא בהגיא, מכינן דהו ועונשינן דהו עד לפרשה. וגם הרשב"א שלמד יחד איתו אולי את הסוגיה הזאת, אומר בדיוק אותו דבר. כלומר, לא סתם הגמרא בביצג בחרה את הדוגמה של תוספת יום הכיפורים. מה באמת מיוחד בתוספת יום הכיפורים? שזה נלמד מדרשה. ודין דאורייתא, אבל לא נאמר בפירוש בתורה, לא תרצח, לא תגנוב, ותוסיף על יום הכיפורים. אלא נאמר מתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב. אז לכן, בדברים כאלו, אתה לא צריך למחות, אתה יכול להגיד עדיף שיהיו שוגגים. אבל אם מישהו הולך לרצוח, אתה לא יכול לשבת בצד ולהגיד, טוב, עדיף שיהיו שוגגים. הוא לא יודע שכתוב לא תרצח. אם מישהו הולך לאכול חמץ בפסח, אתה לא יכול ללכת לעשות דבר טוב, הוא לא יודע שאסור לאכול חמץ בפסח. דברים שנאמרו בפסוקים בפירוש, הראש אומר בשם בעל האיתו והרשב"א מסכים, לא. לכן הגמרא בכוונה בחרה תוספת יום הכיפורים, כי זה דוגמה של דבר שלא מפורש. אז יש פה מחלוקת בין הראשונים, הרמב״ם אומר שזה שייך בכל דין דאורייתא, הוא לא מבדיל, אבל הראש והרשב"א אומרים שזה רק בדברים שלא מפורשים בתורה. יהיה לזה נפקמינה אדירה, אבל אדירה, לדוגמה שהבאתי בתחילת השיעור על שבת. כי זה דבר שאולי כולנו מתמודדים איתה הרבה יותר מכל דוגמה אחרת. אני לא יודע מה אנשים אוכלים בבית בפסח, אנחנו לא פותקות את כל המטבחים בקהילה, אבל שבת באים לבית הכנסת ואנחנו רואים במו עינינו את חילולי השבת. ותכף תראו למה יש פה נפקמינה אדירה בין שני הדברים.
אבל גם, אולי אני מקדים פה את המאוחר, ואם אני כן תשתיק אותי, אבל נגיד לנסוע במכונית בשבת, אז אנחנו הרבנים מפרשים את זה כי כתוב בתורה בפירוש כי זה איסור מבהיר, אבל הבעלי בתים אומרים, לא כתוב בפירוש בתורה כי מכוניות לא היו אז. אז מצד אחד זה כתוב בתורה, אבל הם לא מבינים את זה ככתוב בתורה.
אוקיי, חכה שתי דקות, תראה שמישהו מביא בדיוק את הדוגמה הזאת, לא על מכוניות, אבל משהו דומה. הרמ"א שאנחנו נמצאים בעירו, אכן פוסק כמו הראש, ואומר, הוא הדין בכל דבר איסור, אמרי לנו מוטב שיהיו שגגים ורע לי יהיו מזידים, ודווקא שאינו מפורש בתורה, אף על פי שהוא דאורייתא. אבל אם מפורש בתורה, מוחין בידו. אז זה בעצם המחלוקת, ולדעתי יש פה נפקמינה אדירה, כי מי שפוסק לפי הרמב״ם, ואולי פשט השולחן ערוך, בעצם יכול להגיד על כל דבר שזז, עדיף שיהיו שגגים ורע לי יהיו מזידים. מי שפוסק לפי הרמ"א בסוגיה הזאת, יצטרך בכל מקרה ומקרה שבה הוא רואה יהודי שעובר עבירה, לחשוב, זה מפורש בתורה, לא מפורש בתורה. וזה קצת יותר קשה. הייתי רוצה אבל להבין מספרה, למה באמת הם חולקים? במה הם חולקים? אז לעניות דעתי אפשר לפרש פה באחד משתי דרכים. א', להגיד נקודתית, הם חולקים בהבנת הגמרא. הגמרא הזאת בביצה הביאה איזה דוגמה? תוספת יום הכיפורים. הרמב״ם בא ואמר, זה מקרי. מקרי, הביאו דין דאורייתא. איזה דין הביאו? תוספת יום הכיפורים. אז יום הכיפורים, כל יהודי יודע מה זה, אפילו יהודים מתבוללים, פחות רובם, ואנחנו יודעים שכולם יודעים שאסור לאכול, אז הביאו דין מסוים. בא הראש ופירש שמה, לא סתם הביאו את הדין הזה, הביאו דווקא את הדין הזה, למה? למה דווקא תוספת יום הכיפורים ולא חמץ בפסח? כי הוא לא מפורש. ואכן, המשנה ברורה על המקום אומר,
כלומר, יכול להיות שהוא היה חושב שזה, אתה לא נכון, וזה לא עד, וזה לא פשט. כתוב יום התשיעי, מה זה יום התשיעי? יום הכיפורים, מכיר, יום התשיעי.
כלומר, הרב ויסקין אומר שלפי הרמב״ם זה כתוב בפירוש, לפי הראש זה לא כתוב בפירוש, אולי זה נרמז.
אבל אנחנו מאמינים יום התשיעי לגבי אכילת
כן, אמרתי זה כבר. הגמרא מביאה שתי דרשות. הדרשה הראשונה היא נוחה יותר לכולנו.
כן, זה בוודאי פשוט. הכאילו הזה. אבל יום התשיעי, כתוב יום התשיעי, אז יום התשיעי, זאת אומרת, יום התשיעי.
זה יכול להיות שיש פה באמת מחלוקת עקרונית, כאשר הגמרא מביאה פסוקים, והפסוקים הם כמעט מפורשים פה, תשעי, בתשעה לחודש בערב, הרמב״ם אומר, כתוב בפירוש, והראש אומר, לא כתוב.
יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, מחלוקת גדולה מאוד. אם אני לומד משהו מהמידות שאתה אומר לשפרים, האם זה דאורייתא או דרבנן? והרמב״ן אומר את זה בספר המצוות בהקדמה שלו, הרמב״ן אומר על הרמב״ם, יהי רצון שהמילים האלו לא היו נאמרים בכלל, שבכל דבר הרב מפיל חובות, הרב הוא כל כך גדול, אבל בזה הוא עוקר הרים ומפיל חומות, והיה חשוב שלא ייאמר או משהו כזה. אבל זה מחלוקת בנוגע לדמודות, שזה בוודאי לא נקודה.
נכון.
אבל כאן היה אומר הרמב״ם, אבל כתוב יום התשיעי, יום התשיעי, זה מה שכתוב.
באמת? במקרה הזה אני חושב שפשוט הרמב״ם והראש אולי חולקים. האם נאמר במפורש או לא נאמר במפורש? נקודתית, הגמרא הביאה דוגמה מסוימת. הראש אומר זה בכוונה. הרמב״ם אומר, זה לא בכוונה. ההפך, אולי שניהם מסכימים שזה בכוונה, אומר הרב ריסקין. רק הרמב״ם חושב שזה מפורש, והראש אומר, זה לא מפורש. אבל, באמת, אפשר להגיד שהם חולקים פה, כי זה הדוגמה שהגמרא הביאה. היא לא הביאה חמץ בפסח, היא לא הביאה דברים הרבה יותר מפורשים, הביאה את הדוגמה הזאת. ולכן, רב חנן, אם תסתכל בנפקמינה לדבר הזה, הנפקמינה תהיה אדירה לגבי שבת. כי מה כתוב בתורה לגבי שבת? בכל מקום ומקום, לא תעשו מלאכה. נכון, יש שלוש יוצאים מן הכלל. בחריש ובקציר תשבות, זה כתוב במפורש, חרישה כתוב, קצירה כתוב, ולא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. עכשיו, בא הר צבי, הרב צבי פסח, הרב צבי פסח,
פרנק,
למה אני תמיד כך? הרב הראשי של ירושלים לשעבר, זיכרונו לברכה, ונשאל את השאלה הבאה. על דבר שאלתו באב שביתו צובעת את השפתיים, והוא בטוח הוא שהיא לא תשמע לתוך אחתו. אם מחויב הוא למחות על זה, או בחגון זה מוטב שיהיו שורגים ואל יהיו מזידים. מדובר על בחורה שצובעת את השפתיים בשבת. מה היה האיסור?
צובע.
עכשיו, אם זה צובע, זה דאורייתא דרבנן. אולי ממחק גם. או ממחק או צובע, או שניהם ביחד, שניהם ביסורים דאורייתא. ההר צבי נשאל, האם כדאי לי למחות בבת שלי, אני יודע שהיא לא תשמע. בדיוק, כמו הרבה מאוד מהקהילות שלנו, נגיד, אסור לנסוע במכונית בשבת ולא ישמעו. אומר ההר צבי, יש שיקולים לכאן ולכאן, אבל תוך כדי דיבור, הוא אומר את הדבר הבא, ואני ראיתי את זה, נפלתי מהכיסא. הרי יש מי שסובר, בכל עם את מלאכות, אין נקרא איסור העם מפורש בתורה.
נכון.
למה?
לא כתוב,
צביעה, בשום מקום בתורה. אנחנו יודעים שהוא אחד מן עם את מלאכות, אנחנו מניחים ויודעים שהוא דאורייתא, אבל לא כתוב בתורה, לא תצבע, לגבי שבת. והוא מביא פה גם את החוות יאיר, וגם את הקרן אורה, שאמרו שכל מלאכות שבת יש להם דין, דאורייתא שלא מפורשים בתורה. לפי הדבר הזה, אם אנחנו נפסוק כמו הרמה שאנחנו בעירו, הרי שכאשר אנחנו רואים חילולי שבת, ואנחנו לא יודעים שלא ישמעו לנו, הרי שזה דבר שלא מפורש בתורה ואין חובה תוכחה. אז זה לדעתי דבר עצום לקהילות שלנו, כי בדרך כלל, העבירות שאנחנו רואים לנגד עינינו הן בדרך כלל בשבתות וימים טובים. אנחנו יודעים שבבית אוכלים פה ואוכלים שם, אבל אנחנו לא רואים את זה. אבל בשבת שבאים לבית הכנסת במכונית, עונים לטלפון ועושים כל מיני דברים, חלקם דרבנן אומנם, אבל חלקם דאורייתא, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולהגיד, זה לא מפורש בתורה.
תלוי בגובה המחיצה, כי אם המחיצה היא נמוכה, אז רואים שיש גם את השיקצה.
זה נכון. השיקצה דרך אגב זה גם אולי איסור של המפורש בתורה. נכון. מכירים את מחלוקת הראשונים לגבי נישואי תערובת בעצם. לא בטוח שזה איסור דאורייתא. כן, אז זה באמת דוגמה. אז אני חושב שזה סעד עדיף.
לא יכול להיות יותר.
לפי הרמב״ם אין בעיה בכלל, אפילו מפורש בתורה, כל מה שאתה צריך לעשות זה ללכת לתחילת השיעור, עדיף שישבים ויהיו מזידים וגמר. אבל לפי הרמה שאולי קצת נחמיר עלינו, דווקא בשבת, דווקא לגבי מלאכות שבת, אולי אפשר להקל. אני רק אומר את זה בהסתייגות אחת, וזה לגבי הברה, כי הברה כן כתובה. בתורה, אני חושב שזה יהיה תלוי במחלוקת הראשונים, האם הברה ללב יצאת או לחיוב יצאת וכו'. כלומר, האם באמת הברה היא אחד ממלאכות שבת רק כיפה יותר חמור, או שסתם דוגמה מהתורה?
אני
חייב
לשאול.
שנייה,
רק עצם העניין של הוכחה, תוכיח את עמידך, ולא תסער. והרמב״ם אומר שזה דווקא אפילו בזה, בעצם המצווה שאת הוכחה. הרמב״ם אומר, אם אתה יודע שהוא לא ישמע, אתה לא אומר לו. ואת אפילו ברוגע לעצם העניין של הוכחה, זה שייך.
בהחלט.
זה העניין הגדול ביותר, אבל זה
זה תחילת הגמרא ביבמות, זה תחילת
דף המקורות. אבל אני חושב שלעומק ההסבר הוא שאם אתה אומר למישהו, וזה חשוב מאוד רבנים, אם אתה אומר למישהו דבר שלא יישמע, ואתה בכל זאת אומר לו לא, לא, לא לעשות את זה, ואתה יודע שזה לא יישמע, אתה תרחיק אותו מיתר התורה. זה לפי מה שאתה שאלת עכשיו.
לא תיסע על אף חט, כן.
זה לא תיסע על אף חט. הלאה.
בעצם מה שאם אני מבין את הרב ויסקי נכון, הרב אומר את אותו סברה שאמר הרב שלמה זלמן אוירבך לגבי הבאת כוס מים לעובד בבית שלא יברך. אומר הרב שלמה זלמן אוירבך, בוא נסתכל על התמונה הגדולה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה יכול להגיד לגבי הדבר הזה, נתינת כוס מים למישהו שלא יברך, זה אמת לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל אם אתה מסתכל על התמונה הגדולה, אתה מכשיל אותו בדבר הרבה יותר גדול. וזה מה? בכל בית דתי שהוא ייכנס אליו, לא מציעים לו כוס מים. אז הוא בעצם ישנא את היהדות וישנא את הדתיים. וזה מכשול עוד יותר גדול מהדין של ברכות. והחילול השם. עכשיו, אני מודה שזה חידוש גדול של הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנחנו סומכים עליו, אני חושב, והמנהג בעם ישראל לפחות, כמה שאני מכיר, הוא לסמוך עליו, גם בציבור החרדי, אבל זה חידוש די עצום, שלבוא ולהגיד לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה צריך להסתכל על המכשולים השונים, לא על המכשול הספציפי, הבאת הכוס מים, אלא על המכשול הכללי שאולי אתה מכניס אותו אליו. וזה חידוש די גדול. רב משה פיינשטיין
פוסק כך, נוגע למי ששומע אותך הוראות בנהיגה בשבת, שמתי אתה הולך עם כיפה, ואתה יודע שזה יהודי, והוא שומע אותך,
שמעתי בשם הרב סלובייצ'יק שנשאל את השאלה, הוא אמר תן לו את ההוראות הכי מדויקות כדי למעט בחילול שבת.
כן,
רבו
שאומר לו גם כן.
אוקיי, שם אמרו אותו דבר. בסדר גמור.
אפשר שנחזור למחלוקת הראשונים, את הראש והרשב"א בעצם אפשר להבין בשתי דרכים.
כן.
דרך הרבי להבין שבאמת דברים שכתובים בתורה הם ברמה אחרת ממה שלא מפורש בתורה, ולכן שם אנחנו כן מוכיחים. קצת קשה לי להבין ככה, בגלל שבכל מקום אחר אנחנו לא, אין את ההבחנה הזאת, מה שדאורייתא זה דאורייתא, אולי אנחנו מוצאים הבחנות בין דאורייתא לרבנן, משהו מפורש ולא מפורש, זה כמעט להכניס הבחנות קראיות להלכה, זה מאוד קשה
להבין.
אז אפשר להבין את זה אחרת, אפשר להבין את זה אחרת, ומה שהם אומרים זה בעצם ככה. מה שכתוב בתורה, האווירה הציבורית היא, ואנשים יודעים שזה כתוב בתורה. ואם הרב מעלים את העין, או אנשים שיודעים מעלימים את העין מדברים כאלה, זה בעצם יוצא האווירה הציבורית של זלזול בדברי תורה. אז בדברים שכולם יודעים, הם אומרים, צריך להוכיח. בדברים שלא, אז בעצם ההבחנה זה לא דאורי, האם זה כתוב בפורש או לא כתוב בפורש, אלא מה כולם יודעים שזה הנורמה וזה ראוי. זאת אומרת, אם הרב לא יוכיח, יגידו מה קרה לרב, הוא ראה מישהו עושה משהו לא בסדר, הוא לא אמר שום דבר.
אז אני חושב,
גם זה יכול להיות נפקא מינה לימינו, כי בימינו באמת הכתוב בתורה או לא כתוב בתורה זה לא כל כך
משמעותי. אני חושב שמה שאתה בעצם אומר זה הסברה, נראית לי סברה מאוד יפה, מאוד קונקרטית בגמרא של הרב נחום רבינוביץ'. אם תסתכלו בתחתית תף המקורות, הרב נחום רבינוביץ' רואה את מחלוקת הראשונים הזאת, לא כמחלוקת נקודתית, איך להבין את הדוגמה של תוספת יום הכיפורים, אלא הוא רואה את זה כמחלוקת כללית, איך להבין את מצוות תוכחה. האם זה בתוך דף מספר אחד למטה, האם זה כלפי הגברה או כלפי החפצה? כלומר, במילים שלי, האם זה להציל יהודי מעשיית עבירה, או שמה זה כלפי שמיה, שלא יהיה מצב כזה שיהודי עושה עבירה, ורב עם כיפה רואה את זה, ופשוט ממשיך בדרכו ולא שם לב.
גם אם זה דרבונה?
נכון.
הדלקת חשמל, או מניעה שזה דרבונה.
לא משנה, אז זה בדיוק הנבלה. אם זה כלפי, אם זה כלפי היהודי, מה אכפת לי אם זה דאורייתא, מפורש בפסוק. דאורייתא לא מפורש בפסוק. דרבנן, גזירה, אנחנו שומרים על הכל. אז אתה צריך להציל יהודים מעשיית עבירות, במילה עבירות כלולות הרבה דברים. אם זה המטרה של מצוות תוכחה, כל ההבחנה הזאת לא במקומה, לא משנה מה הדין, כמו שהגמרא אומרת במפירוש, לא שנה בדאורייתא, לא שנה בדרבנן. אבל אם אתה אומר שזה לא להציל יהודי מעשיית עבירה, אלא למה יש את מצוות תוכחה, או ליתר דיוק, מהי מוטב שיש אופגין ועל יהיו מזידים? זה כלפי שמיה. שלא יהיה מצב כזה שיהודי עשה עבירה, ויהודים דתיים עומדים בצד ולא אומרים כלום.
שמיה או הציבור?
כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי החילול השם והקידוש השם. אז אומר הרב נחום רבינוביץ' בפירוש שלו על הרמב״ם, סליחה, אני הבאתי את זה פה מלומדי מלחמה, אבל אחרי זה ראיתי שהוא גם מביא את זה ביד פשוטה על הרמב״ם, שזה בדיוק המחלוקת בין הראש לרמב״ם. לפי הרמב״ם, אתה צריך להציל יהודים מעבירות, אז מה אכפת לי, כמו שאומר רב חנן, אם זה עבירה כזאת, אם זה עבירה אחרת, עבירה זה עבירה, גמרנו. אז לא משנה אם הוא בשבת מדליק חשמל כאשר הנורה היא נורה רגילה, או שהוא מדליק חשמל כאשר הנורה היא נורת לד. אחד אסור מדאורייתא, אחד אסור מדרבנן, או לא יודע מה, אסור. אבל אם זה כלפי שמיא, כלומר אתה צריך שלא יהיה מצב כזה, שמישהו עושה איסור, והיהודים הדתיים עומדים בצד, אז אני יכול כבר להבין חילוק. דברים ידועים, כמו חמץ בפסח, כמו דברים שיותר ידועים, אכילה ביום הכיפורים עצמו, אני יכול להבין, אדם עובר, ליד יהודי שאוכל, הוא לא אומר לו כלום. אבל כאשר זה לא מפורש בתורה, כמו תוספת יום הכיפורים, קרי שמש בחוץ כמו עכשיו, ויום לפני יום הכיפורים, ערב יום כיפורים, והיהודים עדיין אוכלים, לא בטוח, לא בטוח, שאי המחאה של הרב יתפרש על ידי זה שנעשה עבירה והרב לא אמר כלום. למה? כי מה שהוא עושה לא ברור שאסור. מה שהוא עושה לא ברור שאסור. לכן, אם אני בא ומנסה קצת להבין את המחלוקת הזאת, אז אני אומר, אולי זה מחלוקת כללית, איך להבין את הדין הזה, שנדיף יהיו שוגגים ויהיו מזידים. האם זה להציל את היהודי מהעבירה, או זה כדי שלא יהיה מצב שנעשתה עבירה, ולא היה מחאה על ידי הרב.
השאלה באמת מאוד חשובה, כי אני חושב שאחד מהמקומות שבהם, אני נתקל בהם באפשרות של תוכחה כזאת, יש לי שאלה נוספת עקרונית, בכלל לגבי קיום שיעורי הלכה, בקהילה. זאת אומרת, אני כל שבת, כל שבת אחר הזמן שיעור בלכות שבת, ואני כל פעם נכנס עם כאב ראש, ובמיוחד שאני מסתכל על הציבור ומתחיל לדבר בהלכות, האם אני בכלל, האם אני נופל על אוזניים פתוחות או לא. עכשיו, אני יודע שיש אחוז מסוים שכן, אחוז מסוים שאני יודע שהם פשוט לומדים את זה כאיזה משהו, היסטוריה תיאורטית של העם היהודי, לא יותר מזה. וזה כואב לי כל שבת אם אני צריך להעביר את השיעור או לא. מצד שני, אני לא רוצה רק להעביר דרשות. השאלה שבעצם הבאת פה, בשבילי שאלה מאוד חריפה, לדוגמה בנושא של בר מצוות, חתונות וכו' וכו', מצלמות בשבת בבית הכנסת. הרי, ברגע שהרב לא נמצא, זאת אומרת, האם החיוב שלנו למחות זה מחאה בשביל לגרום לבן אדם שלו מלא את המראה ולא עם מי?
שלום הרב מראה.
האם החיוב שלנו למחאה בשבת זה לגרום לבן אדם לעולם יותר לעולם, לא? או לזה שכרגע במציאות שבה אני הרב נמצא כאן, הבן אדם יכבד את השמיים, את הרב, ועכשיו הוא לא יחטא. אבל אם הרב רגע יסתובב, היה לי בערב יום כיפור, היה לי איזה מבקר מישראל, ביקש ממני להצטלם איתו. ערב יום כיפור, הרב לבוש יפה, לבן, תשמע, זה כמו תמונות חתונה יותר יפה אפילו, כן? אמר לי, תשמע, ערב יום כיפור לא מצטלמים. לא הסתובבתי, הוא עמד ליד ארון הקודש עם חמישה אנשים ועשו תמונה כבר. עכשיו, הוא אמר, אני מבין שהרב לא מצטלם בערב יום כיפור, אבל...
והנה דוגמה טובה, כי
עכשיו השאלה מה?
להצטלם לא בטוח שאנשים יודעים, אותו יהודים מישראל.
אז רגע, זה כלפי שמיא או כלפי גאווה? זאת אומרת, איפה הבעיה? זאת אומרת, איפה חובת המחאה שלי בנושא הזה? מה אני יועיל? הרי המחאה שלי לא טועים, זה אני יודע. אני יודע מראש שהמחאה שלי לא טועים. המחאה הרי לא מדברת על מישהו שכבר שובר מצוות, ופשוט הוא לא ידע עדיין שגם זה בעייתי, ועכשיו הרב אמר לו, הוא באמת יקפיד, אז הוא פשוט לא ידע. אלא הבן אדם יודע שיש שבת. או שנלך על רבי ויצחק מדבר, הוא אפילו לא יודע שיש שבת. ויש איסורים בשבת. אבל הוא באמת, באמת לא יודע את כל הדברים, אבל זה גם לא מעניין אותו גם עם הרבים. זאת אומרת, בסופו של דבר לא יהיה תוצאה, למחאה לא תהיה תוצאה. אז אני צריך להיות ברגע זה אגרסיבי, ומול כל הקהלים, לא תעצרו את המצלמות, או שאני צריך לשתוק, להסתובב את העיניים במקום אחר.
אני חושב שלפי הפירוש, שני הפירושים האלו, זה תלוי בדיוק בזה. אם זה להציל יהודי מעבירה, הוא עושה עבירה, אז כמענו, אתה צריך לצעות. אם הוא ישמע, אם הוא לא ישמע, אז כשם שיש מצווה לומר דבר נשמע, כך יש מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. יחד עם זאת.
מצלמות נסתרות היום.
אני אומר, מצלמות נסתרות. מצלמה היום, מצלמה, אוקיי? אני לא בטוח שיהודי רגיל חושב שמצלמה זה איסור ידוע בשבת. יהודי מישראל, שיודע מה זה יום הכיפורים, יודע שביום הכיפורים לא נוסעים ברכב, כי בישראל נוסעים באופניים. יודע את הכל. אני לא בטוח שהוא יודע שאסור לצלם. איך אני יודע שאני צודק? כי אנחנו לפני כ-25 שנה, 20 שנה, התחלנו באור תורה סטון את התוכנית של תפילה למתחילים במתנסים. והדבר הזה ברוך השם ממשיך היום, והוא מאות אלפים, אני לא מגזים. וכל שנה, אני לא צוחק אתכם, אבל בינינו כל שנה יש לנו מזכרות. שולחים למארגנים תמונות שצילמו תוך כדי תפילה ביום הכיפורים. אז זה אנשים שגרים בישראל, יודעים מה זה יום הכיפורים, יודעים שאסור להדליק טלוויזיה אפילו, יודעים שצריך ללכת ברגל, לא יודעים שאסור לצלם. אז אני אומר, זה בדיוק תלוי במקרה הזה, זה לא איסור ידוע, כמו תוספת יום הכיפורים. אם אתה אומר לפי הראש, אתה יכול כבר לחלק. אם אתה אומר לפי הרמב"ם, זה משנה. יש לך רק שיקול אחד, האם זה אסור או מותר. שיקול שני, האם ישמע לך או לא. אני אומר שיכול להיות שזה מאוד תלוי בשאלה הזאת. אז ראינו בעצם שני פירושים איך להבין את הדוגמה בגמרא, או שזה נקודה.
את הרבנים, מי צועק בבית הכנסת להפסיק לצלם?
אני רק להגיד הפוך, היה לשבת האחרונה, פתאום באמצע סעודה שנייה גיליתי שלוש קהילה שלי מצלם את כל הקהילה, בווידאו, כל כך התלהב מהשירה. אז עשיתי לו נו נו נו, הוא התלהב עוד יותר, הנה כל הכבוד לרב, אף אחד לא אמר לי, רק הוא אמר לי, יצאתי צדיק, לא יודע. וכמה, הוא בן אדם באמת לא ידע, אז אתה, לא יודע.
אני לא יודע, אני לא יודע, שיגיד את זה.
אני השנה ראיתי ביום הכיפורים אנשים דתיים, שומרי שבת, מטלטלים, מחזורים לבית הכנסת, חזרה מבית הכנסת, ראיתי את זה. ולא ידעתי מה לעשות, עד שהתברר לי. הם לא ידעו שאסור לטלטל ביום הכיפורים, הם חשבו שזה כמו יום טוב.
זה טעות טובה.
טובה, טעות טובה, אבל אני רוצה להסביר. מדובר פה על אנשים שבשבת יודעים את כל הקונצים איך לטלטל בשבת את המפתח של הבית. ביום הכיפורים לא ידעו שיש איסור כזה. האם אתה באותו רגע צועק ואומר, היי, אסור לטלטל?
לא, השאלה אם ישמעו לך או לא.
בדיוק, אבל אני אומר.
אני שוב רוצה להדגיש דבר אחד. אני לא חושב שיש באיסור הזה משהו כבר בשבילה. אני חושב שיש רק דבר אחד. זה בפסוק, אבל תראה שהתוכחה שלך לא תישא עליו ביותר. זאת אומרת, הדבר היחיד, וזה הרמב"ם אומר את זה.
אז בוא נהפוך את הדף, נראה את זה בפירוש אפילו, כן. מה שהרב ויסקין אומר, זה נפקא מינה, לכל מה שאנחנו אומרים, אם נהפוך את הדף, מה קורה אם במקרה שהוא יזיד? אתה תגיד לו, אל תצלם בשבת, אל תטלטל ביום הכיפורים, והוא בוודאי לא ישמע לך. אז כמו שאומר הרב ויסקין, אני לא תישא עליו חטא, עכשיו הוא בריבוע, הוא לא סתם. רוב הפוסקים הראשונים, אתם יכולים לראות בצד ימין את התוספות, שאומר בפירוש, והד אמרינה, נבותיו שיהיו שווגים והיו מזידים, היינו בדבר שידוע שלא יקבלו אם ימחו. וזה בעצם השיקול. השיקול הוא מאוד פשוט. האם יקבלו את דבריך או לא. הלא תישא עליו חטא. האם אתה מוסיף על החטא שלו או לא. שוט הראש נשאל, שאלה מעניינת. אני לא יודע אם הוא היה כבר בספרד, או שהוא כבר היה, הוא עדיין באשכנז, אבל שאלה מעניינת. ואתה לפני פסח נתתי את ליבי, יען, מישהו יודע את הביטוי הזה? שעינוי שלהם היה בפרוס הפסח. מה זה עינוי שלהם? קראתי את זה 5 פעמים, לא ידעתי. עד שתפסתי, הייתי לחוץ לארץ גם כן. מה קורה לפני פסח? יש עוד חג בעולם. איסטר, חג הפסחה. עכשיו, לפני איסטר יש כמה צומות להדוקים. הדוקים ביניהם, עם א'.
ביום הראשון.
ביום ראשון, ביום שישי.
שישי.
אז ימי עינוי שלהם הם לא עבדו בשדות. והיה בעיה, מה הראש פוסק לגבי חדש בחוץ לארץ?
הוא
מכן,
זה
הראש
והקרוב.
לא, הוא מחמיר. הוא מחמיר. הוא והרמב"ם מחמירים. הם לא, הוא מחמיר. אז הוא אומר כאן בתשובה. שאני ידעתי שזה לפני פסח, ואני יודע שהם צריכים את, את הקמח כדי לאפות מצות, ואני יודע את כל זה, ואני ראיתי אותם קונים, ובעצם מכיוון שהנוצרים לא עבדו בשדות, אז הם קונים דברים שהם בגדר חדש לפני פסח, לפני תת זין או יוד זין בניסן, ואומר כאן הראש, ואני מצטט, אולי לא ישמעו לי, ולא מנעים ליבי לאסור, אולי לא ישמעו לי. אז אני אמרתי, וגם אני זוכר מנעוריי כבר פעמיים ושלוש שינוי שלהם היה בפרוס הפסח, שרבותיי נהגו איסור, נגיד המהר"ם מגוטנברג נהג איסור, אבל לא הורו הלכה למעשה לאיסור, והסמכינה ואיני מורה איסור, ומוטב שיהיו שוגגים ואחרי גיפוש. אז הוא בעצם לפי התוספות אומר, יש לך שיקול אחד פה, האם אתה תמנע או לא תמנע את העבירה. אבל כדי להיות עד כמה שניתן, עד כמה שניתן אמיתי, אינטלקטואלי, intellectually honest, היראים חולק על הדבר הזה. אמנם הוא רק ספר היראים, כשמו כן הוא, ירא לדבר השם אולי טיפה יותר מדי. אתם יכולים לראות בצד שמאל של הדף שהיראים אומר שעדיף שיהיו שוגגים זה רק במקרה ששוגג. אבל אם יהודי שמע שיעור הלכה של הרב אביחי ויודע שאסור בשבת לעשות דבר מה, הוא בכל זאת עושה את זה והוא מזיק, אתה חייב להוכיח אותו. ואז הוא מוסיף ואומר, וגם אם לא ישמעו לך, אתה חייב להוכיח אותו. והוא בעצם הגיע למסקנה, אתם יכולים לראות את הדברים בפנים, שיש שתי אלמנטים בתוכך, לעזור ליהודי לא לעשות עבירה, ולמחות, עצם המחאה. במילים אחרות, אם אתה עומד ברחוב, ואתה צועק על יהודים שנהוגים בשבת שבס, אתה בוודאי לא, אתה לא מונע מהם לנסוע בשבת, אולי הפוך, אבל אומר יראים, ברוך השם מחאה איתה. הוא ממשיך ואומר, ומי שלא ימחה, יקבל, הוא יחטוף על זה בגן עדן וכו' וכו'. אז בעצם היראים ראה פה שיש פה שתי אלמנטים, כלפי שמיה וכלפי הגבלה. התוספות לא קיבל את זה, הראש לא קיבל את זה, וגם נראה לי כל הפוסקים לא קיבלו את זה. בעצם מה שאמר הרב ריסקין, זה דרך המלך שאני ראיתי, בהכנת השיעור הזה, האגרות משה נשאל שאלה הרבה יותר פשוטה מנסיעה במכונית בשבת, מבחינה הלכתית, וזה השאלה. מישהו זוכר מה בדרך כלל מכריזים לפני פקיעת שופר בראש השנה?
אסור לדבר.
אסור לדבר עד מתי? עד סוף התקיעות של?
תתקבר.
עד קדיש תתקבר. אז אומר האגרות משה. ובדבר להכריז קודם תקיעה שאסור להפסיק בדיבור עד אחר תקיעות המעומד, אני מזכיר לכולם, תקיעות המעומד זה התקיעות בחזרת השץ או בתפילה בלחש וחזרת השץ, דהיינו לשתוק שעתיים שלוש בבית כנסת אשכנזי, אולי בית כנסת ספרדי סולידי יותר, כמה זמן? שעה? אוקיי, אז לשתוק, היום לשתוק לשעה לדעתי זה קשה כמו תמיד, לא שאנחנו כל הזמן במיילים אס-אמסים.
אבל וואטסאפ אפשר.
מה? וואטסאפ. אז אומר הרעידות משה, מפעלים בבית הכנסת מרבה אנשים פשוטים, שידרו שלא ישמעו להכרזה, ויפסיקו שאחד אומר שיותר טוב שלא יחריזו כדי שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. מה אומר הרעידות משה, הרב משה פיינשטיין פוסק, כל זה זה רק שלא ברור שלא יקבלו ודאי, שלא יקבלו ודאי, אבל כשלא ברור שלא יקבלו ודאי, אנחנו חייבים למחות בהם, וכל שכן ללמדם שלא בשעת מעשה. וכן נראה פשוט, שאם יש שם גם מי שיקבלו, צריך לומר להם שאסור, אף שידוע שאיזה מהם לא יקבלו.
צריך פה להבחין בין...
אז רק לגמור את המשפט, האגרות משה אומר, אם ידוע לך שיעזור אפילו לשתי יהודים, תכריז. אם אתה יודע שכולם לא ישמעו, אז עדיף להשאיר את זה כך. אבל אם אתה בבית כנסת של 100 איש, וחמישה אנשים כן ישמעו, ולא ידברו עד סוף קדיש תתקבל, השיקול הוא פשוט, האם אתה תמנע מיהודי לעשות עבירה, או לא תמנע מיהודי לעשות עבירה, האם תעזור לו לעשות מצוות, או לא תעזור לו. אני מודה שהאיסור הזה של הפסקה בדיבור, אני לא בטוח שהוא איסור ברמות על, אני מודה שפעם העברתי שיעור על זה, והגעתי די למסקנה שזה לא הכי נורא בעולם, א', אנחנו בקהילות האשכנזיות, מפסיקים המון בין התקיעות. איך אנחנו מפסיקים? פיוטים, אומרים שזה חלק מהתפילה. אוקיי.
אומרים
מסוד
חכמים,
זה בסדר. לכן אומרים מסוד חכמים.
בדי.
ולכן אפשר להוסיף. כל דבר שהוא למען התפילה, אז מותר. אז למען התפילה אפשר להרחיב את היריעה. מה זה למען התפילה? זה לא רק פיוטים, זה לא רק הסדרים. יכול להיות שזה
גם... גם לארגן את הקידוש שאחר
מי ניסה אחר.
בדיוק. האם למען התפילה להגיד, להפסיק את התפילה ולהגיד, רבותיי, אנחנו עוד חצי שעה גומרים, ויש קידוש יפה בחוץ, בואו ננסה להיות בשקט עוד חצי שעה. זה לא בדיוק מעניין התפילה, אבל זה כן מעניין התפילה. זה לא בטוח שזה איסור איסור, אבל בכל זאת.
אנחנו בדף כך וכך,
כל דבר שלדעתי
אם אני יכול
פיוט זה כדי איך אני אגיד את זה בעברית enhance davening להעצים את התפילה תודה אז כל דבר שמעצים את התפילה הכרזת מספרי עמודים הסברים לדעתי מותר אין פה שום הבדל אבל אנחנו מדברים פה על סתם דברים לא מדובר פה הרב אביחי רצה הרב אביחי רצה להיום משהו לא סליחה
מאוד מפליא אותי, בגלל שלא מדובר פה, זה לא עניין של האיסור, שזה איסור מאוד קלוש לא לדבר בזמן התפילה, זה גם לא מדובר פה במחאה בכלל, זה מדובר במשהו ולהכריז הלכה לפני, זה לא שאנשים דיברו ואמרת להם לא לדבר, לפני התקיעות להכריז לא לדבר, אז מאוד מאוד מפליא אותי שבכלל יהיה עניין לא להכריז דבר כזה, זאת אומרת, אתה לא, אתה להגיד, להורות את ההלכה, זה לא מדובר פה במשהו... אלא אם כן, אתה אומר, אני גם לא, יש הלכות שאני לא ידע, ילמד, עדיף לי שהם לא ידעו ויעשו את זה בטעות, אם אני יודע שהם לא
ישראל. למשל, אביך בעצם אמר לדעתי, כן.
זה קצת...
אתה מעביר שיעור בהלכות שבת אפילו, איך לעשות קידוש בשבת, לא מה לא לעשות.
אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים ללמד את הקהילה.
נכון.
אני
חושב ש...
בוא נתחיל עם הדברים שיש סיכוי שחלק...
דווקא אני חושב שלדרוש, אני חושב שזה מציג את הדת כדבר, כעניין הרבה יותר רציני ומכובד אם אנחנו מעמידים דרישות. גם אם הם לא יעמדו בהם, גם אם לא, הם מבינים שהדת היא טובה, היא דבר רציני, זה לא איזשהו פולקלור כזה. אז אני חושב שאנחנו צריכים באופנים מסוימים כן להעמיד תביעות ודרישות, אם הם מקבלים אותם, כן או לא, זה עניין אחר. לדוגמה, אני חושב שזה הרבה יותר מכובד להגיד להם, הדבר הנכון הוא לא לדבר בבית הכנסת. הדבר הנכון הוא לשבת בתפילה, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלך, ושהם יבינו שמבחינה עקרונית זה המצב. הם גם מבינים שכל רוב האנשים, והם בכלל לא עושים את זה, אבל לא בגלל שהם בסדר. שיבינו שהם לא בסדר.
בעצם מה ש...
כן.
מה שהרב חנה, אם אני מבין אותו נכון, ואני חושב שהוא צודק, באמת היה לנו מקרה של רב קהילה שיצא וכולם אהבו אותו, אבל כל הקהילה אהבה אותו כבן אדם. אף אחד לא כיבד אותו כרב. למה? כי הוא אף פעם מה שאומר חנה לא עמיד רישות, וביתו דיוק, הוא אף פעם לא אתגר את הקהילה הלאה. כל מה שהיה בסדר, נפלא, אתם נפלאים, כך היו גם הדרשות שלו, אף פעם לא יביר שיעורי הלכה מהסיבה הזו, אז בעצם אמרו, הבן אדם מאוד נחמד, חביב, אנחנו אוהבים אותו, אפילו קוראים אותו בשמו הפרטי כמו שהוא ביקש, אבל לא מכבדים אותו כרב. למה? כי אנחנו מאמינים שרב צריך לאתגר את הקהילה, ובין השאר האתגרים, גם ענייני ההלכה, גם עניינים שהתורה מצווה, לאתגר את הקהילה, שילכו הביתה וישאלו, למה למדנו בבית ספר שצריך בשבת לא לעשות X ואנחנו עושים X? וההורים מתעצפנים, הם מתקשרים למנהל הבית ספר או למורה, או מתקשרים אליך, ואומרים, איך נימד את הדבר כזה? ביישת אותי לפני התלמידים. זה מה שנקרא לאתגר את הקהילה. עכשיו, איך מתמודדים עם זה? יש דרך. אני לא אומר שצריך לריב עם כולם, אבל בהחלט אני חושב שחלק בלתי נפרד מהעבודה שלנו כרבנים זה לאתגר את הקהילה. אנחנו, שנייה, אני אצטט כתב סופר שלדעתי אומר את זה בפירוש. אם תסתכלו למטה, בתו שיניים וב, איך לפסוק, בעצם הרב הנקין, שם ישמרר ויחייהו, גם לא בקו הבריאות ולא עלינו, כולכם יודעים מה הוא עבר בחודש שעבר עלינו, אני חושב שטוב שאני מצטט אותו, בתחומין ישן, בתחומין ב', הוא כתב מאמר שלם בנושא, הוא בעצם הגיע למסקנה שהחילוק של הראש בין דבר שמפורש בתורה לדבר שלא מפורש בתורה, כבר לא קיים היום, כי בתכלס, הוא אומר, אנשים לא יודעים א' את כל הפסוקים שכתובים בתורה. אוקיי? לשם דוגמה, כמה אנשים בקהילה לוקחים את הכלב שלהם, כדי שהכלב לא יוליד עוד כמה כלבים קטנים, ו... עושים סירוס. סירוס כתוב בתורה. כמה אנשים יודעים את זה? אני לא בטוח שווה אנשים יודעים. אני לא בטוח כמה אנשים פה בקרקוב מהיהודים יודעים שיש מצוות ייבום, למרות שזה כתוב במפירוש בתורה ופרשת כי תצא. אני לא בטוח כמה אנשים יודעים שלאכול, לא חמץ בפסח, אני לא הייתי משתמש, אני לא יודע, נגיד, אני לא יודע כמה אנשים יודעים ש...
רגע, אתה יכול להגיד לך את החמץ בפסח, זאת אומרת, כל היהודים יודעים שצריך לאכול מצה, אבל לא כל מיני שצריכים גם לוותר על החמץ.
אוקיי, יפה. אז בעצם הרב הנטין כותב מאמר ארוך, ובעצם הגיע למסקנה שהראש צודק. הוא מחלק בין דבר ידוע לדבר לא ידוע. רק היום השתנו מה זה ידוע ולא ידוע. ואכן הוא אומר, הכל לפי ראות עיני הדיין. כלומר, כמו שהרב אביחי אומר, אנשים יודעים שצריך לאכול מצה, אבל לא יודעים שאסור לאכול חמץ. כמה אנשים מכינים לליל הסדר עם כלי החמץ? כי הם לא יודעים שצריך להחליף כלים. אז לא אוכלים חמץ בפסח נגיד. אוקיי, אוכלים רק מצה, אבל מכינים את המרק עוף בכלי שלפני שבוע הכינו בו מרק עוף עם מטריות. ולא הכשירו את הכלי ביני לביני. דיני הכשרת כלים הם לא יודעים. זאת אומרת, הרב הנטין, זה בעצם צריך להיות הברומטר שלנו היום. מה ידוע ומה לא ידוע? והוא אומר שזה לא משנה אם זה מפורש בתורה או לא מפורש בתורה. היום רוב היהודים לא יודעים את כל הפסוקים שכתובים בתורה כבר. יש פרויקט השו"ת, גם בין הדתיים אנשים לא יודעים שיש פסוקים מפורשים בתורה. הוא אומר הכל לפי ראות עיני הדיין. אבל יחד עם זאת יש פה תוספת מאוד מעניינת ואני רוצה לקרוא אותה. כי לדעתי לפעמים אנחנו כרבנים לא עושים את זה מספיק. ואולי אני אקדים פה סיפור. לא סיפור אירופאי, אבל כן סיפור אירופאי. ב-1924, ועד הישיבות בארץ ישראל החליטו שהם צריכים לגייס כסף בעולם החדש, מקום שמגייסים ממנו כסף, אמריקה. ושלחו שלושה מגדולי ישראל לאמריקה למסע. הרב יצחק הכהן קוק מארץ ישראל, הדבר אברהם, הרב אברהם, לא זוכר שמו, את שמו האמצעי, שפירה, בעל הדבר אברהם. דבר אברהם היה הרב בקובנה, לפני המלחמה, נפטר תוך כדי השואה, הוא בא לקבר ישראל. מי שלקח את מקומו, אגב, זה הרב אוש, שכתב את השו"ת המאוד קשה לקריאה, ממעמקים. מי שרוצה בתשעה באב לא ללמוד תורה, אבל כן ללמוד תורה, שפשוט יקרא תוכן העניינים של ממעמקים, זה ישבור לכם את הלב. אוקיי? אז הוא היה הרב בקובנה, הוא נתן הסמכה לרבנות לרב סולובייצ'יק, דבר אברהם. והשלישי היה הרב משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת חברון, סלובודקה לשעבר. ושלושתם נסעו לארצות הברית ושמו אותם במלון בניו יורק, ובשבת בבוקר יוצאים לבית הכנסת. ומה רואים? יהודים מחללי שבת. אז בארצות הברית רוב מניין ובניין של היהודים עבדו בשבת. אז לא יודע אם מסע ומתן בשבת, כנראה שזה איסור דרבנן, אבל חיללו שבת, וראו יהודים, ופשוט שתי דקות נשתקו, לא זזו, לא האמינו שיש דבר כזה. טוב, שבת השנייה יוצאים מהמלון, שוב רואים יהודים מחללי שבת, נשתקו לאיזה דקה והמשיכו הלאה. בשבת השלישי כבר התרגלו, אז יצאו לבית הכנסת, בטח אמרו לעצמם אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, ובסדר, השלמנו עם זה. הרב משה מרדכי אפשטיין פנה לרב קוק ולדבר אברהם ואמר, אתם יודעים, אנחנו מועמדים להיות מחללי שבת. אז הרב קוק, הדבר אברהם, אמר, פתאום, אנחנו מועמדים להיות מחללי שבת? אמר, כן, תראה, לקח שלושה שבועות בלבד, ואנחנו כבר השלמנו עם כל מה שיש פה. רבבות יהודים, אז אירופאים, כלומר חיו פה בעולם הישן, ידעו מה זה שבת, מה זה יום טוב, ידעים שאסור לעבוד בשבת, הם עובדים בשבת, ואנחנו התרגלנו, לא אומרים כלום, אז אנחנו מועמדים להיות מחללי שבת. מי שסיפר את הסיפור הזה, שמעתי את זה איש מפי איש, היה מי ששימש בנסיעה הזאת את הרב משה מרדכי אפשטיין, שזה היה המשגיח בישיב האוניברסיטה, הכהן, שהרב ריסקין, לסן, הרב לסן, שמעתי את זה איש מפי איש ממנו, את הסיפור הזה, איש מפי איש בדיוק באותם מילים, אנחנו מועמדים להיות מחללי שבת. זאת אומרת, כתב סופר פה דבר שלדעתי צריך לקחת לרח. אין בדברים כאלו לדיין ומורה ומר ידעתה, אלא מה שעיניו רואות לפי המקום ולפי הזמן, ואמרו זל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. לעומת זאת, אסור להתרשל ולהימנע מתוכך מסיבת נוחיות אישית, ובפרט רבנים ומנהיגים. וכתב פשוט כתב סופר מי שיושב על כיסא הרבנות ונתקבל לפקח על עסקי העיר להורותם דרך החיים, להוכיח ולייסר אותם בדברים ולהעמיד הדעת. כל האפשר לא יחוס על עצמו, רק על כבוד השם יהיה עיניו וליבו תמיד.
רגע, לא, זה לא כתוב בחוזה שלי.
בדיוק.
לא, יש נפתרים.
זה, כלומר,
מה ש... הציבור, לא זה מה שדרשו ממני כשמינו אותי לרב. שאלה אמיתית.
שלום עליכם, הרב סתר, הרב
ברנבאי. שלום עליכם. ואחרי זה נגיד שלום לכולם.
שלום. איך הייתה הנסיעה? הנסיעה
זה חלק קצר.
הרב סתר.
רק מחבר
את
עצמי לחשמל,
אתה יודע.
קל לך! קל
נמד...
לא, את עצמי,
אתה מכשיר שם. אז אני חושב שמה שאומר הרב אביחי, זה לא כתוב בחוזה שלו, זה נכון. זה לא כתוב בחוזה. ויש חוזים אפילו, הייתי אומר, הרבה יותר מחמירים עם הרבנים לגבי מה מותר להם ואסור להם להגיד. אבל אני חושב שאנחנו פנימה חייבים לא להשלים עם מצבים, שהם אנטי-הלכתיים בעליל, ורק להגיד, התרגלנו לראות ליהודים נוסעים בשבת. מה לעשות? אנחנו מתלבטים בשאלה הזאת. אבל להשלים עם זה, לבוא ולהגיד, נוח לנו, עזור, זה דבר בעייתי לדעתי, ואנחנו כולנו פה חיים בתוך קהילות כאלו, וממילא אני חושב שאנחנו יכולים בקלות להשלים עם מצבים כאלו, ואני אישית לא רוצה מצב שאנחנו, רבנים, נשלים עם המצבים האלו, אלא ננסה לשפור קצת את הראש, מה לעשות, מה לא לעשות.
אבל עכשיו באמת שאלה, אני יודע שלא שואלים, רק סתם כבר ישב, אז אפשר לשאול שאלה. הכתב סופר פה מביא שהתפקיד הרב לפקח על עסקי העיר לראותם דרך החיים ולהוכיח ולייסר אותם בדברים ולהעמיד חומות הדת. האם, כי אני לא יודע איך הקהילה בשוהם, אבל הקהילות שלנו כשהן חותמות איתנו חוזה, לא על זה הן חותמות חוזה. אם אני אבוא לקהילה ואגיד, תחתמו איתי חוזה על זה שאני אפקח פה על עסקי הדת ואני אוכיח אתכם בדברים שאתם לא עושים נכון, לא יקבלו את הקהילה.
נכון.
אז מה, האם יש לי חובה כזאת או שאני פטור מזה?
אני רוצה לספר לכם שיש סיפורים, נמכר.
סליחה רב, יושב, אני
חייב את זה. בסדר גמור. כשהגעתי לבני דרון, חשבתי שזו הקהילה הראשונה שבה קיימתי כרב, בקיבוץ הדתי באותם ימים היה מקובל שכולם, כל הבנות הולכות לצבא. בציבור הדתי לאומי, אז, היה מקובל בנות האולפנות, אפילו במרבית התיכונים הדתיים, לא הולכים לצורכים שירות לאומי.
לפני הלאה,
כמובן, אמרתי אז יש שימוש. ואני מדבר אתכם עכשיו על שנת 87, כלומר, אני מדבר אתכם על משהו שקורה לפני 30 שנה. ושואלים אותי, השאלה הראשונה ששואלים אותי כשאני מגיע לבחינה להתקבל לקהילה, מה תגיד לבנות שלנו בקשר לצבא? זו הייתה השאלה הראשונה. אני מניח שכשהגעתי לשוהם, לא שאלו אותי האם תגיד לנשותינו לחסות את הראש. לא שאלו אותי, כי היה ברור להם שאני לא אגיד. ואני לא מכיר רם אחד בציבור הדתי-לאומי, בקהילות שלנו, שמדבר על זה. אני לא אגיד. איפה זה עומד מול הדברים של הרב יהושע, אני לא יודע, אבל אני חושב שרב צריך גם להיות חכם ולא להיות אידיוט.
לא, אבל השאלה של אביחי היא אחרת, היא הרבה יותר עמוקה. זאת אומרת, בארץ באמת המצב שהקהילות, יש להם, זאת אומרת, הזהות הדתית, אני לא מדבר על הזהות היהודית, הזהות הדתית קיימת במובן זה או אחר. כאן באירופה אתה מדבר על חלק מהקהילות שהעניין הדתי זר להם לחלוטין. זאת אומרת, זה לא השאלה אם הרב ידבר איתם על כיסוי ראש כן או לא. הם לא מכירים בסמכות הרב כפונקציה, כמנהיג רוחני בכלל. זאת אומרת, האם אני הבנתי אותך נכון? זאת אומרת, מבחינת הקהילה התפקיד שלך הוא אחר.
אני אסביר את הכל. הרב יהושע מעביר לנו שיעור נהדר בנושא של מוטב יהיו שעובדים ולא יהיו מזידים. וכל חובת ההוכחה של הרב במקרה כזה או אחר. והגענו לאחד המקורות שמזכיר את הכתב סופר, שמציין שהרי חובת הרב היא כן להוכיח. אז הרב לא יכול להסתתר מלהוכיח. אז אני שואל את עצמי האם באמת חובתי כזאת. זאת אומרת, מעבר לכל הדיון הרכתי שמוטב יהיו שעובדים ויהיו מזידים, למה, מה עשיתם לי שאני מוניתי לרב? זה שאני הרב, זה לא אומר שאני פה השוטר. תנו לי להיות גם קצת ליהנות מיכולת דיפלומטית מינימלית, ולא להיות...
גם אני
הבנתי
כמוך.
הרב יהושע, חילקת את התשובה של הרשב"א? חלק
ה' סימן ר' למתחיל? חלק ה' סימן ר' למבית, לא, הבאתי את הרשב"א לגמרא, לביצה.
לא, זה מה שעובדה בשולי. אז יש רשב"א בהלכות רבנות, חלק ה' סימן ר' למתחיל, כל זה נתת לכם אותו, בפרויקט השוק, ששם הוא מסביר שהלכות רבנות, ושם הרשב"א אומר, אנחנו אומנם מצווים להוכיח את קהילתנו, אנחנו מצווים לעשות את זה מאוד מאוד לאט. ולא הלכה מלאכה לגמור. אתה צריך לבחור חזית מה הדבר הנכון בעת הזאת, לעת הזאת. וזה לא אומר, טוב, אני עכשיו בודק את כל השולחן ערוך, כל המצוות שכתובות שם, אני בודק את זה עכשיו איפה הקהילה שלי נמצאת, בכל מקום שאין מצ'ינג, אז אני עכשיו מתחיל לתת דרשות. הרשב"א כותב מפורש, אל תעשה כך. אתה צריך לדעת לאט לאט, כמעט כמעט.
זה בעצם, אני חושב, עיקר הנקודה. ואני אתן לך שתי דוגמאות. כשאני נכנסתי ללינקן סקוור, זה היה מעולה. אני ידעתי שאני לא אוכל להישאר יותר משנה, ואני לא אשאר יותר משנה, אלא אם כן את זה אני אעשה. אז לפני שלקחתי את הקהילה הזאת, אמרתי להם, אבל ברור לכם, אני אדבר איתכם על החשיבות של המקיצה של בית הכנסת. ושאני אמרתי שזה היה לחיות או לא לחיות. אבל אם אני הייתי מתחיל לדבר על עניינים כמו ריקוד מעורב, אם אני מסתכל עליי כדי שאני באתי מג'ופיטר סאטרן, הם לא ראו בזה שום בעיה, אבל הם יכולים להבין שיש בעיה. זה משהו קצת דומה לזה. הוזמנתי להיות רב באינסולין, רב בקיץ באינסולין. אמרו לי מראש אבל, אל תדבר על שחייה מעוררת. אז היה לי ברור מה אני ארוויח אם אני אדבר על שחייה מעוררת. בשבילם זה בהלנו. אז הבנתי את זה. הדברים אחרים. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את הקהילה ולדבר איתם על הדברים שיש סיכוי. זה בדיוק כשם ש... אתה צריך להוכיח על מה שנשמע, אסור לך להוכיח על מה שלא נשמע, מפני שהם לא ישמעו אותך על אף דבר. הם ישמעו על אף דבר. אני לא חושב שאפילו הכתב סופר חשב שאתה צריך לדבר על דברים שהיה ברור שהם לא ישמעו. אתה צריך לדבר איתם, אתה צריך לחנך אותם, אתה צריך להעלות את הרב שלהם. אבל זה השולחן ערוך החמישי על מה לדבר.
אבל זה לדעתי מה שהרב הנקין בעצם אומר, הכל לפי העניין ושיקול הדעת. כלומר, אני לא חושב שאנחנו יכולים לבוא ולהוכיח על כל דבר שזז, כי אין סיכוי על דברים מסוימים. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להיות במצב שאנחנו נשלים עם כל מה שיש, רק כדי להיות... מקובל, רק כדי לא לריב, רק כדי לא להתפקח, וכמו שאמרתי קודם, לא לאתגר את הקהילה, הרב ויסקין קורא לזה להעלות את הרף של הקהילה. זה אני כן חושב שהוא מתפקידו של הרב, וזה ככה אני קראתי את הכתב סופר. כלומר, כן להעלות את הרף של הקהילה, בין השאר גם בזהות יהודית יותר מוגברת. בזהות יהודית יותר מוגברת, זה גם מתבטא בשמירה יותר על כללי ההלכה בדברים מסוימים. אם זה שחייה מעורבת ואין סיכוי, אז שם אין סיכוי, אבל יכול להיות שיש סיכוי שיותר אנשים יבנו סוכות בסוכות. דבר קצת יותר קל לעשות, דבר קצת יותר בר ביצוע. לכן אני חושב שכדאי וראוי להפעיל פה בהחלט שיקול דעת, אבל לא לחיות במצב כזה שכל מה שזל זה מה שיש, ואנשים מחללי שבת, ואנחנו סתם נגיד כמה דרשות ונהיה נחמדים ונזמין. כל המטרה שלנו כן להעלות את הרף של הקהילות שלנו, ולדעתי מה שאומר הכתב סופר זה בעצם איזושהי אתגר לנו. איך לעשות את זה ומתי, כמובן אני אשאיר לכם. רק כדי להשלים את השיעור לפני ארוחת צהריים, שני עניינים. דבר ראשון, להשלים את השיעור, מה קורה כאשר אתה רואה יהודי שעושה עבירה בשוגג, האם אכן זה נקרא מעשה עבירה או לא. אם תסתכלו בתחתית תף מספר 2, תראו שאכן יש סוגיה שלמה במסכת קריטות לגבי אדם שנתכוון בשבת לקצור תאנים ובסוף לקט ענבים, ואכן הגמרא מגיעה למסקנה שכתוב באשר חתר בה פרט למתעסק לדעה אחת, לדעת רבי יהושע, שהוא פטור. וכיוון שהוא פטור, לדעת רבי יהושע, האחרונים עסקו בשאלה האם עבירה בשוגג נקראת מעשה עבירה או לא נקראת מעשה עבירה. אז כמו שאתם רואים בדף המקורות, רבי עקיבא איגר אומר, ש, ואני מצטט, ונראה לי דבר חדש, למה אתם ממתים למאשר חטבה פרט למתעסק, לא במתעסק לא נעשה את העבירה כלל, אלא במקרה עבירה בשוגג, אז זה באמת מעשה עבירה. לעומת זאת, היית פנדאורייתא, בא ואומר שזה בכלל לא נקרא מעשה עבירה. אז אני חושב שיש פה נפקמינה מאוד מאוד גדולה, מה קורה כאשר אתה רואה יהודי שעומד לעשות מלאכה בשוגג. עכשיו, אנחנו עסקנו המון בשיעור הזה אם להוכיח או לא. אבל במקרה שאתה כן רוצה להוכיח, אתה חושב שיש סיכוי האם כאשר הוא עושה עבירה בשוגג, האם בכלל יש לך חובה. אז נביא את המקרה אולי הידוע ביותר, אתה יוצא מבית הכנסת, רואה יהודים יוצאים, והם עוברים ליד הבניין לידינו, ואתה יודע שכאשר עוברים ליד הבניין לידינו, שהוא במקרה בית מלון, איך שידרכו על המדרכה, ייפתח הדלת של המלון. האם יש חובה לבוא לכל הקהילה ולהגיד להם, אסור, הרי זה מתעסק ברור, אדם הולך בדרכו, ותוך כדי דלת נפתחת. אז זה מתקרב לפסיק רשע, כי אתה יודע שזה יקרה, אבל אנשים לא יודעים. אז לדעתי יש פה איזושהי נפקמינה אולי בין שני הדעות, ורק נגמור בדף האחרון, נושק לשיעור הזה, אבל לא בדיוק השיעור הזה, אבל מכיוון שחלקכם שאלו אותי במהלך השנה, ראיתי כחובה כן להביא כמה דוגמאות בנושא, וזה הגנה על מנהגים שאנחנו חושבים שהם נגד ההלכה. אני מודה שהאדם הראשון ששאל אותי את השאלה הזאת לא נמצא פה, הוא היה איפה שהרב סטאפ פעם היה באנטוורפן, ואני ביקרתי איתו ואותו, ובערב שבת היה כתוב משהו כזה, הרב סטאפ יתקן אותי. הדלקת נרות בחמש, מנחה בשש. משהו בסגנון הזה. מנחה זה איזה 30 דקות, 40 דקות אחרי השקיעה, חושך בחוץ, מפללים מנחה באנטוורפן. כל שליח שהיה בתפקיד הוכיח את הקהילה הזאת, וכל אחד קיבל את אותו תשובה מהגבאי. התורה לא התחילה ב-48. דהיינו, יש לנו מנהגים פה, והמנהגים הם עתיקים, ואל תבוא מישראל ותגיד שכל מה שאנחנו עושים הוא לא נכון. אני הבאתי פה לא פחות מחמישה דוגמאות, ויכולתי להוסיף דוגמאות, על כל מיני דברים מוזרים שקרו בעם היהודי, שאנחנו חושבים שהם נגד ההלכה, אבל רבנים הלכו וניסו להצדיק את זה. אולי תראו רק את הדוגמה הראשונה. אמנם אנחנו בחורף עכשיו החלפנו לשעון חורף, אבל מה קורה בי"ז בתמוז בקהילות שלכם? מתי נגמר הצום? נו, קופנהגן, הרב יאיר?
אנחנו לא גרוע כמו אוסלו.
אוקיי. 12 וחצי.
11 וחצי.
11 וחצי. זה שנה שהופכים מיום אחד ליום אחר. בעל ספר האשכול, יש פירוש על ספר האשכול שנקרא נחל אשכול. והוא בא ואומר ככה. מזה רבות בשנים שעלה לי הרב דשטוקהולם, על מנהגם שם שאוכלים בי"ז בתמוז, ט' וחצי שעה אחר חצות, ועוד היום גדול. ואמרו, כך קיבלו. מתי הם שוברים את הצום בשטוקהולם, שהוא לא שונה הרבה מאיפה שהרב יאיר, הרב יואב נמצאים? 9:30 בלילה. לא משנה מתי. כוכבים?
לא, מנחה קטנה.
איך בשבע וחצי?
תשע וחצי רכסות. מנחה קטנה, מנחה קטנה, נכון, מנחה קטנה. מנחה קטנה, אני מעריך שהוא בסביבות השמונה, או שבע, לא?
בשבע וחצי שמונה.
שבע וחצי שמונה, כן.
אבל יהושע, תשאל כמה אנשים
צמים בסוף. אוקיי, זה גם שאלה. היום, אני יודע מה התשובה. נגיד שאז כן צם.
יש לנו בכל פרק המניין.
של צמים.
צמים, יפה מאוד.
זה עיקרון של שמירת המנהגים.
אז הוא בא והוא מצדיק את המנהג, ובעצם תורף דבריו הוא שהיום, י' ז' בתמוז, הוא נמצא לא בגדר דין איסור דרבנן, אלא מי שמכיר את הגמרא בראש השנה דף י"ח עמוד ב' יודע שאנחנו נמצאים היום במצב של רצו מתנים, רצו אין מתנים. אז בא הבן נחל אשכול ואומר, בקהילת שטוקהולם רצו להתנות עד מנחה קטנה, זה מה שקיבלו. אם זה היה איסור דה רבנן, לא היה שום הצדקה.
הוא לא אומר שבקהילת שטוקהולם זה מה שהוא רוצה. הוא אומר מראש, כל המקומות שגרו בהם יהודים בזמנים הללו,
נכון, לא מסביר את זה לשטוקהולם, נכון. אבל זה איזשהו ניסיון של הרב להצדיק דברים שאולי נראים לנו שהם כנגד ההלכה, אבל בכל זאת רבנים מכל הדורות, אתם רואים פה דורות רבים של רבנים, שבאו וניסו להצדיק דברים שאולי נראים לנו כנגד ההלכה, כמו לשבור את הצום. לפני שצאת הכוכבים, ובכל זאת מצאו דרכים לעשות את זה, ואני חושב שזה חלק גם מתפקידנו.
סבא שלי נהג ככה, מה אני אמור
לנהוג
בקופנהגן? כמנהג
המקום, או... זה לא היה מנהג המקום?
זה
אומר, יש הבדל,
הרב
הקודם
כן
תם
עד הסוף,
סבא
שלי ואחורה,
עשו ככה. זה קשור לשיעור של עזרת השם, אולי אני אעביר מחר בערב, על חומרות פרטיות של הרב לעומת פסיקה לקהילה. אני חושב שבמקרה כזה, אם אתה משוכנע שאכן זה הצדקה למנהג, אבל ההלכה היא אחרת, אולי כדאי להשאיר את המנהג במקומו, כי יש הצדקה, ואם אתה רוצה להחמיר לעצמך, שאף אחד לא ידע מזה. אבל טוב.
איך זה פותר את הרבה? הוא
צריך
להיות מנהג, לא
מנהג...
לא, אני לא.
יש לי שאלה במנהג מבוסס. בקהילה גרמנית שאין אף יהודי גרמני לדורי דורות, כבר שתי דורות, ואנשים איכשהו למדו לתולדם לפני קידוש. מה דעתכם? כן, רק אין אף יקה במקום, זו השאלה.
שיטת הרמה.
אין יקה.
אין יקה, כולם עושים.
הציבור... אני חייב לספר לכם כאן סיפור, אנחנו הרי בקרקוב, בעירו של הרמה.
למה אתה
עושה? אז הרמה כותב, זה לא כותב. יש סיפור כזה, שלא מספרים אותו הרבה, אבל ככה מסופר על הרמה. כשהרמה הגיעה לקרקוב, כולם מכירים את זה?
לא, לא, לא.
אני לא
מכיר. בקיצור, הרמ"א הגיע לקרקוב, אז הוא היה רב צעיר. המנהג בקרקוב היה שכל מי שאשתו הולכת למקווה, הבלן בבוקר בא לבעל ואומר לו מזל טוב.
המנהג ספרדי ידוע. הם חלק מקהילת הספרדים.
גם אצל הספרדים.
הספרדים עד היום.
עד היום זה?
אצל מי?
כשהרמ"א הגיע, אמר זה לא צנוע, זה לא יפה, ככה לא מתנהגים. וביטל את המנהג. ועברו כמה ימים, והגיע יהודי אל השמש, לבלן, ושאל אותו, למה לא אמרת לי מזל טוב? אז אמר לו, קודם כל, הרב ביטל את המנהג. חוץ מזה, אתה דווקא רוצה לדעת, אשתך לא הייתה במקווה אתמול. ושמע את זה הרמ"א שמע את הסיפור, ואז הוא הבין שלפני שמבטלים מנהגים, צריך לחשוב אלף פעמים. מנהגי ישראל, הם בדרך כלל, אנשים לא המציאו סתם מנהג. מקום שבו נהגו מנהג, אני אומר את זה בכלל, רב יהושע, אני רוצה להגיד משהו יותר חד מזה. אני מציע לכל רב, אני אומר את זה לרבנים ישראלים, לא קשור דווקא למנהגים, לא לבטל דברי רבנים שנהגו לפניהם, כי כל מה שאתה עושה לאחרים יעשו גם לך, ובדתיים אוהבים לראות רצף, ולא אוהבים לראות שרב מבטל דברי חברו. כלומר, אז... יכול להיות כמו שרב יהושע אמר, לעצמך תחמיר, אם מישהו שואל אותך בצנעה, תגיד לו אולי יש עניין, אבל לא למהר לזלזל במנהגי ערים שבתוכם אנחנו נמצאים, ובוודאי גם לא לזלזל במנהגי רבנים שקדמו לנו במקומות שבהם אנחנו היינו, כי למרות שאולי לפעמים זה מאוד נשמע יפה, ו... אולי יותר ירא שמיים, אבל הבלבטים לא קולטים את זה כך. הבלבטים קולטים שהתורה זה כזה משחק, פעם רבה כזה, פעם ככה, פעם רבה אחר, עושה את ההפך. יש משהו מאוד יפה בזה שלקהילה יש מסורת. וואלי, זה מנוגד לדיני תורה. אבל לא, תסתכל על הסיפור של הרב יהושע. צום 17 בתמוז. בוא, רצו מטענים, לא רצו לא מטענים. אני לא צריך להגיד לך הרב יהושע, אתה יודע שבכלל עם הקמת מדינת ישראל.
נכון.
אני בכלל חושב שכל 17 בתמוז הזה, אם היה לנו אומץ, היינו מבטלים אותו. כי אין לו שום הצדקה בנו. הרי כל היסוד הוא בגלל שאין מלכות. יש מלכות, מראים 17 בתמוז. אז בשביל השניים וחצי יהודים בסטוקהולם שעוד שומרים תורה ומצוות ועוד מטענים, בקיאור אומר, 10 יהודים יש לך שם בקופנהגן. אז אם 10 יהודים האלה, שזאת תהיה העבירה הכי גדולה שלהם, שהם מטענים עד 9.5 שעות, ולא משלים את הצום עד הלילה, אני מבטיח לך שהם נכשלים ביסורים יותר חמורים, שהרב ריסקין רמז עליהם, שהם ייסורי כרת, ייסורי דורייתא, ולא על 9.5 שעות האלה נעשה עניין.
באמת בסוף אני רק רציתי להוסיף בשולי הדברים את דבריו של הרמ"א, כי בכל זאת אנחנו בעירו, ציטטנו אותו כמה פעמים בשיעור. הרמ"א אומר שכל השיעור הזה שמותף יהיו שריגין ועל יהיו מזידין, כל מה שאמרנו זה כלפי הקהילה כקהילה, כלפי כל מי שנמצא בקהילה. אבל הרמ"א אומר פה, עזוב את האמצעים שלו, אבל הרמ"א אומר פה שכל זה לגבי הכלל, אבל ביחיד חייב להוכיחו. והשאלה מי זה היחיד פה? ואני חושב שבכל קהילה שאתם נמצאים, יש לפעמים יחידי סגולה, שאתם יכולים להשפיע עליהם. אני חושב שאז, במקרים האלו, אני לא בטוח שנאמר על כל יחיד וכל אישה שמסתובבת בקהילה, עדיף שיהיו שוגגין על יהיו מזידין, אנחנו מכלילים את כולם במכלול אחד. יש אנשים מסוימים שכן מתקרבים, יש אנשים מסוימים שאכן מתקרבים יותר לדעת, ובמקרים כאלו, אני חושב, אפשר להגיד ליחיד דברים מסוימים, אם אתה יודע שתוכל להוכיח אותו. אני רק אוסיף בשולי דבריו של הרמ"א הסתייגות אחת, שמה שאמר הרב סתיו ומה שבעצם אתם אומרים, אני חושב שחובה להגיד גם לאותו יחיד. אם אתה עכשיו מתחיל לשמוע י"ז בתמוז עד 12:30 בלילה מעולה, גם אני מחמיר לעצמי, אבל אל תעשה מזה עניין בקהילה, אל תלזלזל במה שיש, לא זו הדרך. כלומר, כל השיעור הזה רלוונטי לאותו יהודי שעכשיו מתקרב, כמו שהוא רלוונטי לנו. אותו רגע שאתה מקרב אותו, אני חושב שחובה גם להגיד לו, אבל כאשר אתה מדבר עם יהודים אחרים, כדאי להפעיל שיקול דעת. לא להגיד לו מה לעשות, מה לא לעשות, אבל כדאי להפעיל שיקול דעת.
הרמ"א מדבר פה על מקרה אחר. יש עניין של מה הסטנדרט הקהילתי. ושם אנחנו רואים אותם שיהיו שווים על איומי זידים. כשיחיד פורץ דרך, פורץ גדר, אז אומר הרמ"א, מצווה להוכיחו עד שיקנו או יקללנו. על זה הרמ"א מדבר, כן, הוא לא כן, מדבר כן. פה. לא, אז הוא לא מדבר פה על... זאת אומרת, אין מצווה ללכת לכל אותם שנוסעים בשבת ולהגיד להם ביחיד, ביחידות, אל תיסעו בשבת.
איפה הוא אומר שהוא פורץ גדר?
לא, זאת אומרת, לא, כשהוא אומר, אבל ביחיד הוא מתכוון ליחיד שעושה את זה כיחיד. זאת אומרת, השאר לא חוטאים בזה. זאת אומרת, אם מדובר בדבר שכל הקהילה עושה, אז אין מצווה ללכת אליהם כיחידים ולהגיד להם.
נכון. בדיוק מה שאמרתי, כן, כן.
בסדר,
גיורים יהודים, אז הם לא אוהבים תוכחות.
זה מראה שהוא גר צדק, כי הוא כמו כל יהודי שהרב מוכיח, הוא לא אוהב את זה.
יש
לי
שאלה
אותך.
אני רוצה להסביר לי משהו. למה אתה משתמש במילה תוכחה ביחס לאותו יחיד שאתה רוצה ללמד אותו ולקדם אותו? למה אתה לא משתמש במילה ללמד אותו? מילה מוכיח, יש לה קונוטציה מסוימת.
נכון. אני רק משתמש כי זה...
תמאני אם יש, הגמרא אומרת, וככה הפוסק, החפץ חיים והחזון איש, תמאני אם יש מי שיודע להוכיח בזמן הזה. למה אתה לא משתמש בטרמינולוגיה ללמד, להקנות לו ידע?
אבל זה בדיוק
לעניין. לחנך.
הרב יהושע לא המציא פה את השפה, את הנוסח. ההלכה משתמשת בשפה, בלשון של תוכחה. אנחנו שנמצאים בעולם שהוא לא עולם הלכתי, והקהילות שלנו הן לא הלכתיות והן לא דתיות, ואנחנו לא משתמשים בשפה הזאת, אנחנו מלמדים. אבל צריך להבין שיש לנו פה בעיה מובנית. יש לנו בעיה...
רבי דיאר, רוצה להבין מה שאתה אומר. ההלכה הזאת של הרמה לא נפסקה. חזון איש והמשנה ברורה אומרים שבימינו לא מוכיחים אדם עד שיקנו יקללנו. כי אין מי שיודע להוכיח בזמן הזה. עכשיו, אבל הרב יהושע אמר דברים מאוד חשובים. תקדם בני אדם. אז למה אתה משתמש בטרמינולוגיה, סליחה שאני אומר, הלא רלוונטית?
רק בגלל שזה הלשון ההלכתית.
אבל זאת לא הלשון ההלכתית של היום. המשנה ברורה והחזון איש אומרים שבימינו אין מי שיודע להוכיח. אז למה להשתמש בלשון שהיא כבר לא רלוונטית היום? תשתמש בלשון שהשתמשת בה בפועל. ללמד תורה, לחנך את אותו יחיד, לקדם אותו, להחזיר אותו בתשובה, להעצים אותו, לחזק אותו בשמירת מצוות. הרי לזה התכוונת. נכון. אני רק אומר, הטרמינולוגיה של תוכחה היא באמת לא נכונה.
גם הטרמינולוגיה וגם הקונוטציה של תוכחה היא אכן קשה ואולי לא נכונה היום. אני לא חושב שיש מישהו בחדר גם שיעשה את זה. הכוונתי כמובן היה להשפיע על אותו יהודי, לנסות להעצים אותו. אבל זה הלשון שמשתמש פה הרמה, זה הלשון שאנחנו משתמשים פה במקורות, זה דף מקורות. אבל בהחלט מה שהרב סתיו אומר, אני חותם עליו. הדרך שלנו היום לקדם יחיד, הוא אכן לקדם אותו, להשפיע עליו. לא חס וחלילה להוכיח אותו, אני לא חושב שעל ידי זה שאתה תוכיח אותו, אתה תקדם אותו. אבל בעצם אפשר להגיד שזה אותו, אני לא אומר אותו גברת בשינוי הדרך, אבל המטרה היא אותו גברת בשינוי הדרך, לקדם את היהודי בשמירת תורה ומצוות.
אני לא, עם כל הכבוד, אני לא מסכים בכל מקרה. זאת אומרת, ברור שאם אדם, המקרה, במיוחד המקרה שהרמה מדבר עליו, זאת אומרת, אבל ביחיד, הפנה היא שיחיד שעושה נגד הנורמה, שפועל נגד הנורמה הקהילתית, לפעמים גם נכון, לנקוט עמדה ציבורית. עכשיו, לאו דווקא בדבר כמו חילול שבת או דבר כזה, זה בקהילות שלנו זה לא שייך. אבל לדוגמה, אדם שמאגן את אשתו, אדם שעושה עוולה ציבורית אחרת, נכון להוכיח אותו בציבור, נכון לנקוט עמדה. ואני חושב שעל זה הרמה מדבר פה. הרמה מדבר פה על יחיד שנוהג נגד הנורמה הציבורית, כי אם לא זה לא היה יחיד, זה היה רבים. אז אני לא
חושב שאתה צודק, מה שאתה צודק בתיאור המציאותי של איך רב צריך לפעול,
כן.
אבל אני לא חושב שזה הסעיף הרלוונטי. מה שאתה אומר, אתה משתמש בכוחות של הרב כמנהיג ציבור, שמפעיל את כוחו הציבורי ואת כוח הקהילה כנגד הבעל הסרבן. אתה לא תפעיל את זה אף פעם במציאות שבה הקהילה לא עומדת איתך כנגד אותו אדם. כלומר, נכון. בלי תוכחה, החזון איש והחפץ חיים אומרים, אין מי שווה להוכיח. ככה הם פוסקים לדינה שאין מי שווה להוכיח. ככה כתוב החזון איש שלכן היום אי אפשר לשנוא את הרשעים, כי לא היה מי שיודע להוכיח אותם קודם. מצטט החזון איש את המערים מולים, שאומר שאי אפשר לעשות את זה. אז לכן כשאתה בא, ואגב המוניות שאומר את זה, אז לכן אני אומר שכשאתה אומר את הרמה הזה, במיוחד בהקשר שהרב יהושע דיבר עליו, שאתה רוצה לקדם בן אדם, אתה רואה?
לא, אבל אני יכול להיות שאפילו לפי הרמה הזה, זאת אומרת, אפילו אם כן נאמר שאנחנו כן פוסקים כרמה הזה, היום לא נוכיח אדם שהלך לאכול לא כשר, חילל שבת, בגלל שהוא לא חורג מהנורמה הציבורית.
לא רק בגלל. אני חושב שאתה לא מוכיח היום.
יכול להיות, אבל אני אומר, גם לפי...
כל פיסה מבין עיני, יכול לראות לך טוב קומה מבין עיני.
בסדר, אבל גם לפי מה ש... אני אומר, גם לפי הרמה הזה לא נוכיח אותו. זה מה שאני אומר.
אפילו לפי הרמה.
גם לפי הרמה זה לא נוכח.
נכון. יכול להיות שגם צריך להוסיף עוד כיוון בהקשר של התוכחה, של אנחנו יודעים להוכיח לא רק בהקשר של האם מישהו ישמע או לא ישמע, אלא גם בהקשר של נשים את עצמנו קצת בפרופורציות. או בהקשר של הביטחון המוחלט צדקת הדרך באופן שהוא מתאר למציע, שיכול להיות מאוד... כן, אנחנו לא יודעים להוכיח כי צריך להיות עם שיעור קומה אמיתי כדי להוכיח. זאת אומרת, משהו ש... כדי להגיע ממקום בתוכחה יש עוד היבטים שיפוטיים, היבטים... אנחנו לא יודעים להוכיח כי אנחנו גם... כי אנחנו צריכים להיזהר
כך מאוד בקלות שיפוטיים.
נדע לך.